הגענו לדף י"ט עמוד א', בשורה השנייה, ולא נברך את הכובסין, אלא אם כן נרחיק מכותל בורו של חברו שלושה טפחים. אמר רב נחמן, אמר רב בר אבוה, לא שנה מן המחמצן, אבל מן הנדיין 400. כלומר, כל מה שאמרנו שמספיק מרחק של שלושה טפחים, זה רק מהבריחה ששורים בה את הבגדים יום יומיים, עד שמחמיצים ומסריחים. אבל מהנדיין, מהבריחה שמשפשפים בה את הבגדים, צריך מרחק של 400. כי בשעת השפשוף הבגדים, המים מתאזים למרחוק יותר, לכן צריך יותר מרחק. ככה גם הברייתא תניא מיחי, נברך את הקובסין 400, והנתן עמד במשנה שלושה טפחים. אלא לאו שמאמינא כדרב נחמן, כמו שאמרנו, יש חילוק בין מחמצן לבין נדיין. ואי גדרה מלאומים, אבל יש מקשים סתירה בין המשנה לברייתא, וככה מתרצים, תנא נברך את הקובסין שלושה טפחים, והתניא 400. אמר רב נחמן, אמר רב בר אבוה, לא קשיא כאן מן המחמצן, כאן מן הנדיין. רב חייא ברד רב אביה מתני לבהדיה, הוא ככה לימד מראש לברייתא בפירוש. כלומר, לא יחפור אדם סמוך נברך את הכובסין סמוך לבירו של חברו, אלא אם כן הרחיק משפת מחמצן ולקוטל שלושה טפחים. מפורש, הביא כבר מחמצן בתוך הדברים. עוד למדנו וסד בסיד, אומרת הגמרא, כלומר, לא יחפור אדם בור סמוך לבירו של חברו, אלא אם כן הרחיק מקוטל חברו שלושה טפחים, וגם סד בסיד לכאורה. אז אומרת הגמרא, אי בעיה לו, הכוונה וסד בסיד, או דין מה או סד בסיד נן. האם הכוונה וסד בסיד, המשנה מלמד שיש צורך גם ברחקה שלושה טפחים וגם סיד, או לא, הכוונה או. אומרת גם פשיטה, לכאורה דפסד וסד וסיתנן, כלומר זה גם. תסתכל כך או סד וסיתנן, אם כן להרווינו נלטינו, התנא היה צריך לערב ולשנות אותם יחד, כלומר היה צריך לצרף את שתי הבבות הראשונות של המשנה, לשנות אותם יחד, הרי בבבה השנייה של המשנה כתוב, ומרחיקים את הגפת ואת הזבל וכו'. אז שם ודאי נאמר שם או הסד בסיד. אם או הסד בסיד, זה נכון, גם הבב הראשונה של המשנה היה צריך לערב אותם יחד, אלא כנראה שהבב הראשונה של המשנה הכוונה וסד בסיד ולא או. אבל גמרא דוחת הראיה, זה לא ראיה מוכחת, דין מה, משום דלא דמי היזק, אלא היזקה, אולי כי זה לא דומה היזק זה, בבב הראשונה, היזקה בבב השנייה, רישה היזקה דמתונה, סייפה היזקה דאבלה, בבב הראשונה היזק של החוט, ולבב השנייה זה היזק של חום. ולכן חילקו ביניהם. תשמע עוד ניסיון לפשוט הספק, האם זה וסד בסיד או סד בסיד. אומרת, יש פה ראיה מהברייתא, רבי דא אומר, סלע הבא בידיים, כמו שאמרנו, זה האדמה רכה מאוד מתפוררת. אז זה חופה בורו מכאן, זה חופה בורו מכאן, זה מרחיק שלושה טפחים וסד בסיד, וזה מרחיק שלושה טפחים וסד בסיד. טעם הדבר בידיים. נאמר וסד בסיד, זה למה צריך שני דברים, גם הרחקה וגם סיד? כי זה סלע שמתפורר. זה אדמה שמתפוררת. הלא בא בידיים, לא. אז יש להוכיח כאן שהגרסה היא או סד בסיד ולא וסד בסיד. לא אומרת אם לא. אפשר יועדים, דף אגב, זה לא בא בידיים, נמי סד בסיד. גם שלא, לא מדובר על אדמה מתפוררת, גם סד בסיד. הוא בא בידיים מצטרך, היה צריך ללמד אותנו בחוז, הוא בא בידיים. סלקא דחמינא, כיוון שבא בידיים ליבאי רב חטווה, היית צריך להגיד, לכאורה היית יכול להגיד, שסלע בא בידיים, אדמה מתפוררת, צריך רווח יותר גם משלושה טפחים. כמה שבלן שלא כך. עוד אמרנו, מרחיקים את הגבל ואת הזבל ואת המלך ואת הסי ואת הסלעים וכולי, שלושה טפחים. עכשיו הגמרא, המשנה הביאה הרבה מאוד חומרים, אותם חומרים פחות או יותר נמצאים גם מסכת שבת לגבי איסור התמנה. הגמרא פה מקשה מה ההבדל ביניהם, או למה פה, למה אין את כל אותה רשימה בדיוק בשני המקומות. נענתם במשנה מסכת שבת, באמת תומנים, אין תומנים, איזה חומרים מוטל התמים בערב שבת כדי רשת בתפשיל חם, באיזה חמורים אסור, אין תומנים לא בגפת, לא בזבב, לא במלח ולא בסיב ולא בחול, בין לחים, בין יבשים. מה ישנה אחת, דתני סלעים לא קטני חול. מה ההבדל בין המשנה סלעים ולא מונה חול, ואילו עתה במסכת שבת נאמר קטני חול ולא קטני סלעים. אמר רבי יוסף, כפי שאין דרכה שבדן, נתמים בסלעים. נאמר חול בשבת, כי אנשים לא טומנים בסלעים. אומרת גמרא, אם הולכים לפי משהו מציאותי, אמר לאביי וכי דרכן של בני אדם נתמים בגזי צמר ולשונות של ארגמן, אבל בכל זאת כתוב שם, טומנים בגזי צמר ובציפי צמר ולשונות של ארגמן, ובמוכין, והם מטלטלים אותם. כלומר, מכיוון, הרי החומרים בינינו דרך להתמים בהם, אז למה הוזכרו? אז אם בכל מקרה הוזכרו, לכאורה גם צריך להזכיר סלעים. אלא מה רבי יגיד עליו ראו, כלומר התנא קיצר בלשונו, ולא מנע בכל מקום את כל החומרים, הוא שמח על כך שבכל מקום ילמד עליו ראו, חברו, מקום השני. תנא אחרא כאן, אצלנו, בפה בבטרה, שנה סלעים, ועוד דין חול, תנא האטם שם, נאמר חול, ועוד דין סלעים. עומד הוא אמר לרב, אם זה נכון שיגיד עליו ראו, ליתנו לכולו בחדה, לכאורה. התנא היה צריך לשנות את כל החומרים באחת משתי המשנה, אותו במשנה כאן או במשנה בשבת, וניתן אחד המנהג בידך, ובעצם ישנה רק אחד מהחומרים במשנה אחרת, ועוד דין לידך, והם יודעים, על פי הגל שיגיד עליו ראה, שהוא הדין לכל החומרים האחרים. אלא מראה, אמרה, ואתה, מיינו טעם, בדלותן לסלעים שונדה, משתחילה לגדרה. הסלעים משברים את הגדרה, אין דרך להתמים בהם כלל. היינו טעם הדלוק טעני חול, בשביל דבר חמי חיים, מקרי קרי. החול מחמם רק דברים שהם כבר חמים, ואילו דברים קרים הוא מניח בקרירותם, לכן לגבי כותל קר, אין החול מזיק שום דבר. אומרת, מה טעני רבי יושעיה, אבל רבי יושעיה בתוספת הוא שנה גם חול, כל הרחקות, כולל גם חול, הרי חול מזיק לכותל. אומרת, מה אתה במתונה, שם מדובר במשהו לך. אומרת, מה טענה דידן, נמי להתניב ולוק מבמתונה. גם הטענה שלנו אפשר בעצם להעמיד בחול לך, למה לא שנינו פה חול לך? אלא עד טענה למעמת המים, כי כבר למדנו מעמת המים על החוט, למדנו כבר את הדין הזה של החוט יכול להזיק לכותל. אומרת, מה אתה מי לא קטני, עמת המים, וקטני יברך את הקופסין, אומרת הגמרא, יש כפילויות, הרי למדנו עמת המים, ולמדנו גם יברך את הקופסין, שניהם זה לחוט. אלא אנו צריכי, שני הדברים אלינו, עמת המים ונצברך את הקופסין, צריכים אותם, למה? תיתן עמת המים, הייתי אומר, משום די קביעה, כי תשמישה קבוע, ונברך את הקופסין, זה לא קביעה, תשמישה לא קבוע, כלומר, נברך את הקופסין, הם המים באופן קבוע, רק בשעת הקיבוס. היית אומר, אולי לא, לא צריך להרחיק. ואיתן נברך את הקופסין, היית אומר, טוב, משום די קבוע וקיימי. המים שם עומדים מקום אחד, ובעצם לכלוכה מזיק יותר ממים זורמים, אבל למת המים זה מים זורמים. אבל למת המים אולי לא, כי זה מים זורמים. צריך, לכן צריך למד שני הדברים. כלומר, זה שני סוגי לחות, שני סוגי נוזלים שיש שם ליד הכותל. עוד למדנו מרחיקים את הזרעים ואת המחרישה מהכותל שלושה טווחים, ואומרת, הזרעים תפוק להם משום מחרישה. הרי דין זה יוצא לנו ממילא, מדין אחר כך את המחרישה, הרי החרישה לפני הזריעה. היא עצמה כבר אסורה, אומרת, וואלה, כוונה במפולת יד. כלומר, המשנה עוסקת בזריעה בלא חרישה, שמפזרים את הזרעים בידיים, במפולת יד. מפולת יד בתוך גומות שמוכנות שם. אומרת, וואלה, מחרישה ותפוק להם משום זרעים. הרי דין זה יוצא ממילא מדין זרעים, סתם אנשים חורשים. סופם בסופו של דבר לגזור, למה צריך את שני הדברים? אומרת, כמו אלה, הכוונה בחורש לצורך השבחת האילנות. אילנות נטועים, יש שם לפעמים חורשים מסביב אותם כדי להשביח אותם. אומרת, גם תפק להם משום מאיה, למה צריך לשנות שמרחיקים את הזרעים? הרי מספיק בעצם דין זה יוצא מהחריב להרחיק מהמים מן הקוטש, הרי זרעים צריכים השקיה תמידית. אז אם מרחיקה משום מים, גם מרחיקה משום זרעים. אומרת, כמו התנא בארץ ישראל קאי. מדובר התנא בארץ ישראל, דכתיב, והארץ שאתם עוברים שם לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. לכלומר, שלא משקים אותם, לסומכים על הגשם, לכן שנו גם מים וגם זרעים. עכשיו הגמרא סוברת בפשטות, שהטעם, הסיבה להרחקת הזרעים מהכותל, כי השורשים מתפשטים לצדדים, וזה מרקח את הקרקע, מרפא את הקרקע, שטח לכותל. אומרת, למימרא דזרעים לצדדים, כמה שטר שהאם באמת זרעים מתפשטים לצדדים, הולכים מתחת לכותל ומקלקלים את יסודות הכותל? ואתנן במשנה בקהילה, אם מבריך את הגפן בארץ, מישהו כופף זמורת גפן, שמחוברת לגפן לתוך האדמה, מוציא ראשה במקום אחר, כדי שתשריש ותגדל בעצם כגפן בפני עצמה. אם אין על גבה אפר שלושה טווחים, אם אין על גבה, על גבי החלק, אז מורה שתמוד באדמה אפר בגובה שלושה טווחים, לא יביא, לא יזרע זרע, זרע אחר, ממין אחר עליה, כדי שלא ינקו, שלא, שהשורשי הזרע לא ינקו מהגפן, כי יש שם איסור כדי הכרם. ותענה לה, נאמר שם, אבל זורע את הצדדים, אלך ואלך, מותר לו לזרוע משני צידי חלק הזמורה שתמוד באדמה, מוכרח ששורשי הזרעים לא מתפשטים לצדדים. יודעים כלפי מטה, אם לא ככה, היה אסור לזרוע מהצדדים. אז למה מרחיק את הזרעים מהכותל? אמר רבי חגא בשם רבי יוסי, טעם הרחקת הזרעים מהכותל, זה לא בגלל שהשורשים מתפשטים לצדדים, אלא שמחלידים את הקרקע, אומרים לאפר תיכוח. הם נוקבים את הקרקע, עושים חור בקרקע, וככה תחתם הם מרפים את הקרקע, מעלים לאפר תיכוח, גורמים לאפר רך לעלות מעל פני הקרקע. זה גורם מסוף השבל להתמוטטו היסודות תחת הקרקע והכותל. עוד אמרנו במשנה, מרחיקים את מי הרגליים מהכותל שלושה טווחים, אמר רבא בר בר חנה, מותר לאדם להשתין מים, בצד כותלו של חברו דכתיב, והכרעתי לאחאב משתין בקיר, כלומר זכר שהוא משתין בקיר, ועצוב עזוב בישראל. מזה שהפסוק מתאר משתין בקיר, משהו שדרך בני אדם, לעשות כך, לכן מותר לאדם להשתין מים לצד כותלו של חברו. והגמרא מקשה על זה הנתנן, ואת מי הרגליים מהכותל שלושה טווחים, מה צריך להרחיק? אלא עומד אמרת בשופכים, במשנה, מה שמש צריך להרחיק מהרגליים מהכותל שלושה טווחים, הכוונה מדובר בעווית מלא מרגליים, ששופך אותו ליד הכותל, לא במשתין, כלומר משמע שהחילוק הוא בכמות, עווית יש בו כמות מרובשת מרגליים, לא במשתין שזה רק משהו מעט, ויש אומרים שהחילוק הוא בקצב השפיכה, בשפיכת עווית זה הכל נשפך בבת אחת, מה שאם כן, במשתין. מקשים על זה תשמע, לא ישפוך אדם מים בצד כותלו של חברו, אם כן הרחיק ממנו שלושה טווחים, גם כאן הגמרא מעמידה את זה מהברייתא, התנאים בשופכים. עוד פה כבר הגמרא מביאה קושיה ניצחת על הדין הזה שרבה בבר חנה, תשמע מהברייתא, לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו, פה אי אפשר להעמיד את זה בשופכין, פירוש כתוב לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו שלושה טווחים, באמת דברים אמורים בכותל לבנים, אבל פה אבנים לא צריך להרחיק אלא כדי שלא יזיק, כמה זה טפח, ושל צול מים, אם מדובר על כותל אבנים בנו על גבי אדמה סלעית, אז זה מותר להשתין, כן, נחשוש לריכוך הקרקע, בכל מקרה, למדו בכותל רגיל, לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו. טיובתא דרב ברחן, אומרת הגמרא, טיובתא אכן. אומרת הגמרא, והרב ברחן הקרא, כמה מביא פסוק לכאורה, כמו שאמרנו, ויחדתי לך, משתין בקיר וכולי. אלא אומרת הגמרא, אתה מאחי כאמר, אפילו מי דדרכי ישתין בקיר, שם כוונת הפסוק, הכוונה, אפילו דבר שדרכו להשתין בקיר, לא שב כן, לא, אני לא מניח לו לאחיו. כלומר, מה לא מניחים לאחיו? הכוונה, מה הניעו כלבה, כלב, כלב, דרכו של כלב להשתין בקיר, וזה הכוונה, משתין בקיר. פה הגמרא עוברת למשהו אחר, שאנחנו נראה בהמשך הסוגיה שזה מתקשר למשנה, בתומת אוהל, שמת מתמה, כל דבר מהדברים מקבלים תומה, שימצא תחת אמו או תחת אותו הגג, אפילו שני בתים, שני בעצם חדרים, שמת באחד מהם יש חלון, חור בגודל של לא פחות מטפח על טפח, בכותל שביניהם, והמת מונח באחד מהם, אז התומה בוקעת דרך הכותל הבית השני, לחדר השני. חלון שסתם מקצתו, על זה הנחת חפץ שם, שלא רגילים לפנות אותו משם, אינו עתיד לפנות אותו משם, ולא נשאר בו, על ידי זה לא, ניבר, לא נשאר בו, שהוא טפח על טפח, אז התומה לא בוקעת דרכו. אז אמר רב טובי בר כיסנא, אמר שמואל, רקיק אינו ממעט בחלון, רקיק, מין עוגה דקה ורקה, לא ממעט בחלון. אם נניח רקיק בחלון, הרקיק לא ממעט את החלון משיעור טפח, והתומה בוקעת דרכו. למה? מכיוון שהרקיק ראוי לאכילה, הוא עומד בעצם לנטל משם, ולא מתבטל לגבי החלון. הוא לא יכול לחשב כמחיצה בפני התומה. אומרת, אז למה צריך להגיד רקיק, אפילו מה יראה רקיק, אפילו אבה נמי, גם פת אבה, הרי גם כן, סך הכל ראויה לאכילה. אומרת, לא מבעיה כמה, לא מבעיה אבה, זה ברור, דיקם דרך זה לא מבטל לה, מכם שהוא ראוי לאכילה, אין אדם מבטל אותו, אבל אפילו רקיק דמימיס, רקיק זה דבר נמאס, יש שם מתוך שהוא לח ושם לחלוחית, אז אף אחד לא רוצה לאכול, זה שם ריקבון וכדומה, הם בטול למט לה, היית אומר שאולי מבטל אותו שם, לא, כמה שמן שלא כך. אפילו רקיק, בעצם הוא לא מבטל אותו שם, כי הוא ראוי לאכילה. אומרת, מה, בטיפוק לכאורה, אפשר להגיד את הדין הזה, דאב לי דבר שהוא מקבל תומה. הרי כל אוכל מקבל תומה, והוא אוכל כל דבר שמקבל תומה, אינו חוצה לפני התומה. הדין הזה שעדיין אין דבר שמקבל תומה, חוצה לפני התומה, זה דברים במשנה מפורש. אלא אומרת הגמרא, לא. מדובר אפילו רק כשאני לא שממי פירות. מיץ של מי פירות ולא מים, שזה לא מקבל תומה, כי מי פירות לא מכשירים לקבל תומה. אז לכן בכל מקרה זה לא עומד בחלון, כי זה דבר בעצם אדם לא מבטל אותו שם, כי כמו שאמרנו, זה ראוי לאכילה. הגמרא עכשיו מקשה על הדין של שמואל, שדבר שאין אדם ותלו בחלון לא מעט אותו. מיטבי המשנה באוהלות, קופה מלאה תבן, וחבים מלאה גורגרות, כלומר יש סל של מלאה תבן, שזה לא מאכל דם ולא מקבל תומה, או חבים מלאה גורגרות, תנים מיובשות, נניח לא הוכשרו לקבל תומה, והמונחים בחלון שבין שני בתים, מת באחד מהם רואים, כל שאילו נתלו ויכולים תבן וגורגרות לעמוד בפני עצמם, כל שאם היו לוקחים את הקופות או החבית, ויכולים התבן והגורגרות לעמוד בפני עצמם, בלי הקופה והחבית, אז חוצצים בפני התומה, ממעטים משיעור של החלון, אבל אם לאו, אז אין חוצצים. אבל תבן חזי לבהמתו, הרי תבן ראוי לאכל בהמתו, אדם לא מבטל אותו שם, אז למה הוא מעט בחלון? הוא מעט בגלל בשרי, מדובר בתבן רקוב, שלא ראוי למאכל בהמה, הוא מעט בגלל חזי לטין, אבל ראוי לטית, אז משתמשים בו, אדם לא מבטל את זה שם, הוא מעט בגלל די בקוץ, יש לו קוצים, שלא ראוי לטית, הוא מעט בגלל חזי להסקה, ראוי בעצם לשימוש של כעיצים בהסקה, הוא מעט בגלל בבטולה, בתבן לך, שלא ראוי להסקה. עומד בגלל אפילו תבן לך, חזי להישג גדול, ראוי להשיג באש גדולה, עומד בגלל הישג גדול לשכיח, לא דבר שכיח. גורגרות, גם גורגרות מקשים מאחז, אולי זה דבר שראוי להכריע, לא מבטל אותו שם. המשמול בהטריפו, בגורגרות שהטליעו, שלא ראויות למאכל, יש שם תולעים, וכן תענה רבה ברבוע, בשהטריפו. אומרת הגמרא, היי חבית היחידמיה, החבית הזאת, כיצד מדובר, כיצד מונחת בחלון, אין פומה לבר, אין מדובר שהפיו, פיה של החבית הוא כלפי חוץ, כלומר לכיוון הבית, שאינה מת בתוכו, החדר שאינה מת בתוכו, היא גופה תחת, היא גופה, תה חוץ, לכאורה, למה צריך להגיד בלי החבית, הרי היא עצמו תחצות בפני התומה, גם בלי הגרגרות. דה כלי חרס, אינו מתמם בגבו. כלי חרס מתמם מהאווירו. אם נגע תומה בכלי חרס מאחוריו, לא מקבל תומה. אז גם כאן חבית זו, מכיוון שגבה כלפי אוהל המת, הוא לא מקבל תומה. חוצץ זה בפני התומה, שלא תתפשט לבית השני, לחדר השני. אפילו כשאין הגרגורות שבה חוצץ זו בפני התומה. אלא אומרת, כלומר, באמת מדובר בחבית שפומה לגב, שהפיה כלפי פנים, כלפי הבית שמה בתוכו, מקבלת לכן תומה מן המת, ולכן לא חוצצת. ובעיתים אפשר להגיד, לעולם דפון לבר, באמת פיה של החבית כלפי חוץ, אך המייסקל בחבית של מתכת. לא בחרס, אלא מתכת שמקבל תומה גם מגבה, ולכן לא חוצצת בפני התומה. הגענו לדף כף עמוד א', נראה את ההמשך, בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.